נושא שנושק להרבה סוגיות, כמובן גם בפרשים, אבל גם בלא מעט השלכות מימוניות. אז רב חיים, כאן מאוד מפורסם, כמעט לא יודע כמה פעמים, גם מירב, גם מירבי, שמגיע שוני בעצם מהות הקדושה בין קדשי ברק הבית, קדשי מזבח. עכשיו, קדשי ברק הבית, אני אומר שזה ממון הקדש בקניינו. דרך אגב, מי שמתעניין, יש לי קטע גם כן במנחה וזה, ואחרי יותר בסד, צד הקדשם, אנחנו השלכות בקדשם, אבל חלק מהדברים כמובן חפיפים. אבל זה מבט קצת יותר חדשים לסיפור הזה. אז זה מה שרב חיים אומר, שבאמת קדשי ברק הבית זה ממון הקדש בקניינו, קדשי מזבח, כאן אני אומר, זה בעצם ממון הדיוט בקניינו, שהוקדש, לא שזה לא שייך להקדש, יש איזו קדושה, ייעוד, ומעל זה מעניק דינים מסוימים, אבל בעצם זה ממון, זה ממון הדיוט בקניינו. כמה מוראיות ברב חיים, לא ממש יזכיר את ראשי פרקים, נתעמק, לא ממש נתעמק, אבל יחסית נתעמק בערך כמה מהם. כי אחד מזה חיב דל והי, יש שם של תפיחה ומחירה, גנב שגנב ומחר ומחר. או טבח, כמו אנחנו לא מעוניינים בתפיחה לרגע. ומחר חייב דל והי. השאלה אם הקדש מספיק דומה למחירה או כלוא בתוך מחירה כדי לחייב דל והי או לא. סליחה, הקדש עילוי. זה הקדש עילוי. זה נראה בהמשך מה קורה אם אני לוקח הקדש אחד ואני מוסיף לו קדישה מסוימת, כך בדק הבית מתיש אותו למזבח או ההפך. זה נתעמק. תנגולת שמרדה, יש תנגולת שלא למדה ספרי מוסר מספיק ועכשיו היא מורדת בבעלה ולא משתלטים עליה. מה באמת קורה מבחינת קניין ממון, ומה קורה לגבי חלות הקדישה. יש גידולי הקדש, מה קורה עם הקדש, משהו גדל מהקדש, יש שכר פועלים שבא מקדישת בדק הבית, אז בגידולי הקדש, אז זה סבירות, שאם זה ממון, אז גם הגידולים יהיה קדושים, אז גידולי הקדש, בדק הבית יש שם דינים שונים מגידולי מזבח, בשכר פועלים, גם כן, הוזכר שבאמת משלמים שכר פועלים מקדישת פרק הבית, שם יש סוגיה אם מחללים, לא מחללים, אם זה הקניין ממון, אז זה דרך להוציא אותו מקניין ממון, בלי לחלל הקדושה. וגבי יש שיעור של דין מעילה, ויתר דיני מעילה, איך הם איך זה משחק בין פרק הבית ומזבח. אוקיי, אז יש סוגיה, שתי סוגיות מפורסמות במרובה, שהן על פניו הן סוטרות זו על זו. יש גמרא אחת שאומר שהגנב שהקדיש פטור, בגלל שהם עיקר תור דרובן ואשר תור דרובן, סיימול, שום דבר לא קרה, הוא הקדיש את זה, אז מה? בעצם הגמרא אומרת, פחות או יותר. ויש גמרא אחרת שאומרת שחייב מה למכור לגבוה ומה למכור לאדיוט. כשמכירה לגבוה זה הקדש, מכירה לגבוה, אז למה אתה מוכר את זה ללוי זה חייב, אתה מוכר את זה לרשות גבוה, אז גם כן הבהרה מרשות לרשות. אוקיי, הרב הרמב״ם כנראה הבינו שבאמת הסוגיות חלוקות, יש סתירה בין הסוגיות, ובסדר. התוס והרי ודומרים, עושים פיצול בין קדשי מזבח שפטור, שבהם אני אומר מעיקר תרו דרובן ואשר תרו דרובן, שבעצם אין פה מעבר בין רשות לרשות, וקדשי ברק הבית שחייב, ששם אני אומר מה לי מאחר להדיוט מה לי מאחר לגבוה. אז זה, על זה רב חיים אמר, אז הוא באמת בנה על דברי התוס והרי ויד. דברי תוספות והרייבד, שבעצם יש שונות מאוד גדולה בין קדשי מזבח וקדשי בדק הבית, שקדשי מזבח זה בעצם נשאר שלי, הוספתי רובד של קדושה, אבל לא העברתי בעלות, וממילא הגנב פטור על, על ההקדשה. בקדשי בדק הבית יש העברה בעלותית לרשות ההקדש, וממילא זה נחשב להעברה ומעלה מאחורה, להדיעות מעלה מאחורה גבוה. יש קטע, אני תמיד שמעתי את זה אלף פעמים, פעם הצעתי לרבי איזשהו סגנון אחר, ודיברנו על זה אחר כך, מצאתי את הדברים ברב ברוך בר בשם רב חיים. זה באמת תפיסה שלוקחת אותו חומר גלם עם שינוי קצת ומאוד מאוד מקטין את היקף החידוש. אבל הוא מביא את זה בשם רב חיים. דרך אגב, כאן אני רק רוצה לציין דבר שאני קצת נבוך בו, אני באמת לא יודע מהפתרון, אבל באמת ככל שכאילו תולים, כאילו נתלים הרב וגם רבי על, על כל מילה של רב חיים, באמת אין שימוש כמעט בתלמידי רב חיים, חוץ מבלפור, ושם יש רקורד לפעמים די רחב על מה שרב חיים אמר. אז בברכת שמואל זו ספרות כזאת, אני לא זוכר רבי אף פעם ציטט אותו. זה באמת קצת מטמיע. גם רב חנן הוא דבר דומה שיש שם פנימים של רב חיים. זה דוגמה אחת, וכאן יש באמת הבאת דברים מאוד שונים מאיך שהרב ציטט את זה. אז איך שרב ברוך בר מבין, ציטט, שמע רב חיים, אני לא הייתי שם, הוא בעצם אמר שני דברים, אמר החשיבה שלו התפתחה, או שהבינו אותו בצורה שונה, אין לי מושג. אבל הוא מציג את רב חיים בצורה מאוד מאוד שונה. הוא אומר שבעצם הסוף, הסיומת, זה אותו סיומת. כלומר, בשניהם, גם בקדשי בדק הבית, גם בקדשי מזבח, יש שני המרכיבים, קדושת ייעוד שהחפץ קדוש מיועד ממטרתו, וגם רשות הקדש. אז מה השוני, איך נסביר מה התוספות והרייבד מתכוונים בעיקר תיאור דרובן? זה השאלה לגבי הדרך שאתה מגיע אליו. ומה, אם נרצה, מה הקטר ומה נסחב. קדשי בדק הבית, בעיקר ההקדש פועל בדין. אמירתו לגבוה כמסירתו לעדיות, כפעולת הקנאה, בגלל שזה שייך להקדש, אז נכון, דבר ששייך לקדוש ברוך הוא, יש לו דינים מסוימים, ומחל וחל עליו קדושה מסוימת. אז מעל יש מעילה למשל. אבל זה בגלל שהקניתי את זה להקדש. אבל דברים שהם בשביל הקדוש ברוך הוא, יש הלכות מיוחדות. יש דיני מעילה, אבל לא דיני גזע. יש דיני מילה, ולא דיני מזיק, ואין דיני שבועת השומרים, ושורעהו, ולא שור של הקדש, וכו' וכו'. אבל בעצם זה שילוב, זה התחיל עם הקנאה, והקנאה והעברה הממונית גוררת הקדושה. קדשי מזבח זה בדיוק ההפך. בעצם העיקר הוא ייעוד שאני לוקח בהמה ואני אומר, זה לחטאי. בגלל שזה לחטא, מה המשמעות שאני אקריב את זה לחטא? Okay? מה המשמעות של הקרבה לחטא? המשמעות של הקרבה לחטא שזה הגיע לידיים של המקדש, של כביכול הקדוש ברוך הוא. אז אם זה מגיע לקדוש ברוך הוא, אז זה גם שייך לו. אבל איך זה הגיע לרשות הקדש? בגלל שזה יהיה הקדוש. והמשמעות של הקדושה זה העברה. הקרבה כקורבן, וזה יגיע למקדש. אז בשניהם יש האלמנט הקדושה ויש ההקנאה הממונית. בפרק הבית, ההקדשה פועלת מדין אמירתו לגבוה כפעולת הקנאה שסוחב אחריה הקדושה, ובקדשי מזבח זה בדיוק הפוך, זה פועל כקדושת ייעוד, וקדושת ייעוד סוחבת אחריה הקנאה הממונית. Okay. אבל בסופו של דבר התוצאה שווה. אז לגבי דלת והי יש כאן שוני. לפי תפיסה הזאת הוא גם כן צריך להניח, זה לא כל כך הנחה. זה פשוט, אבל בוודאי לא קשה. שבאמת החיוב דל והי נובע מפעולת עברה. אני לא חייב דל והי אם יש לו כאילו עברה מאליה. אז צריכים פעולה שמוגדרת כפעולת מכירה, מדין אמירתו לגבוה כמסירתו להדיעות, הקדשה שבעקבותה בא שינוי ממוני, לא נחשב למכירה. אוקיי, אז זה חידוש נוסף, שזה יותר בדיני מרובה וחיוב דל והי. נפקמינו שניתן באמת להצביע עליו, זה באמת הלכה אחרת, דנו בזה בעבר. מה הדין לגבי שינוי רשות? האם הקדש, כלומר יש דין של חפץ שנקנה לגזלן או גנב, מתי זה הוקנה לו? מתי הוא יכול להחזיק בחפץ עצמו ואז הוא חייב רק דמים? ומתי בעל הגניבה, הנגנב, יכול לדרוש את החפץ בחזרה? אז זה מה שדיברנו עם יש קונה. אז יש סוגיה גם כן, אז אנחנו עושים יש כדי לא קני, זה קונה, אבל עם מה? עם שיני רשות. עם הקדש נחשב לשיני רשות. אוקיי? בזה יש מחלוקת, המחלוקת ראשונים, המחלוקת היא קצת מורכבת, בגלל שיכול להיות שהקדש יקנה סיבה אחרת כשיני רשם. אז יש, אבל יש מחלוקת מפורשת בין בעלי התוספות, אחרי שאני אומר שגנב פטור מדלת והקדש, בקודשי מזבח, נחלקו האם זה קונה לגנב מצד שני רשות או רק מצד שני השם. Okay. אם נניח, וזה גם כן הנחה מבוססת, שבגניבה הקניין נובע מהחלות, הבעלות החדשה, ולאו דווקא ממעשה מכירה, אז יוצא שהמחלוקת הזאת לכאורה תואמת למה שציינו קודם. האם רב חיים מתכוון להגיד שבקודשי מזבח זה לא שייך להקדש, זה שייך להדיוט. זה ממש שייך להדיוט שאני רואה בפעולת הקדש לא פגע בכלל בבעלות ההדיוט. או שאני אומר משהו אחר לחלוטין, או אני אומר משהו אחר, לא לגמרי, אבל זה דבר, הכיוון של ברוך ברבר רב חיים, שבעצם הפעולה אינה פעולת מכירה, אבל בדיעבד קרה פה שינוי רשות. לפי הדעה הראשונה אני צריך להגיד שזה לא נחשב לשינוי רשות, ובמידה ויש סוגיה שזה קונה, זה מדין שינוי השם. לפי הדעה השנייה הוא אומר לא, נכון, לא חייבים דלת והי, בגלל שזה לא פעולת עברה. אבל למה, בעקבות ההקדש, בוצע כאן, חל כאן עברת רשות, זה מספיק להקנות לגנב. אוקיי? בסדר. אז זה הסיפור שם, כמובן, על קצה המזלג. אוקיי? כן. נפקמינה נוספת, זה באמת הקדש עילוי. שמעתי מזה מהרב כמה פעמים. זה גם כן נמצא במאיר שמחה מציע את זה, בור שמח. אז כאן הרמב"ם אומר בצורה מפורשת שאי אפשר להקדיש פרק הבית למזבח. זה הסוגיה פחות או יותר. אפשר להקדיש פרק הבית למזבח. סליחה, אי אפשר להקדיש פרק הבית למזבח. והקדש עילוי לא חל. מי שלוקח קודשי ולמה לא חל? בסדר, נשאיר את זה, אבל אפשר להקדיש הקדש עילוי לקודשי מזבח. אם אני הקדשתי משהו לחטאת, ואחר כך אני מקדיש אותו לברק הבית, אז ההקדש של ברק הבית חל, ואני חייב לפדות אותו לפני שאני מקריב אותו. Okay. זה הדין, אוקיי? Okay. איך הרמב"ם מסביר את איך זה שונה? אז הוא אומר בצורה מפורשת, הוא אומר צד אחד בצורה מפורשת, אומר, אי אפשר להקדיש ברק הבית למזבח, בגלל שזה אינו שלו. אז הוא לא אומר בצורה מפורשת מה ההפך. אבל לכאורה, מיכולת להקדיש מזבח לברק הבית, משתמש שקודשי מזבח אין של הדיית. הוא אומר, זה אתה לא יכול בגלל שזה לא שלו. השני אתה יכול, כיוון ההפוך. אז הוא לא גומר את המשפט, אבל זה... טוב, לומדים קדושין, זה ידיים מוכיחות, שבקודשי מזבח שהוא יכול, שזה שלו. אם הוא יכול, זה שלו. זאת אומרת, הוא לא יכול בגלל שזה אינו שלו, ויש מקרה אחר שהוא יכול, זה משתמש שזה באמת שייך לו. רש"י ותוספות יש לו דיון בא עם זווית אחרת, ויש נפקא מינה שונות, לא ניכנס לזה, סוגיה מרתקת בתמורה. נסתפק שיש להם גישה אחרת. אבל הקדש עילוי לא כל כך עוזר לפי ברכת שמואל. ברכת שמואל הסביר את דין של מכר, וזה טוב, כאילו. זה יצא טוב, בגלל שבדל והי צריכים פעולת מכר, אז הוא התמקד בפעולת מכירה. כאן להקדש עילוי, אם בדיעבד, אחרי שהוא הקדיש את זה למזבח, זה לא היה שלו, מאיזו סיבה, לכאורה אין לו יכולת, לא צריך להיות לו יכולת להקדיש לברק הבית, אפילו אם זה תוצאה משנית, אפילו אם זה לא היה מוקד של הקדש למזבח, אם למעשה זה לא היה שלא בדיעבד, הוא לא יכול להקדיש. מה שנורא הפריע לי מכל מסיפור, וזה מאוד מעניין, מה שהחכם מציין שני הנפקמינות הללו, מציין גם כן ההוכחה של רב חיים, המקרא של ראובן, וגם כן ציין הסיפור של הקדש עילוי. משהו, ושניהם הם טבעיים, גם בערב שמעתי את שניהם, כאילו, כמעט כל פעם שהוא דיבר על הנושא, כמה פעמים שהוא דיבר על הנושא, משהו, הוא לא הצביע שאין אף ראשון שמקבל את הסבר בשניהם. כלומר, במרובל, גבי דל וי, זה דווקא תוסף והרייבת. והריף הרמב״ם משאירים את שתי הסוגיות כסותרות זו זו, ולא מיישמות את הדין הזה. גם בהקדש עילוי המצב הוא הפוך, שתוספות מחפש הסבר אחר שהוא מאוד מעניין, אבל גם כן מלווה עם לא מעט בעיות. ודווקא הרמב״ם מאמץ את השוני הזה. אז אין שוני אחר, כלומר שניהם, אם אתה סובר שיש שוני, שתי נפקמינות כל כך מתבקשות, ואין אף אחד שיישם את הנקודה בשניהם. מעניין, לא? אוקיי. המצב לגבי תרנגולות של מרדה, אז זו סוגיה בסוף חולין. אז כאן הפשטות שתרנגולת, יש כאן מצב, משהו כמו ייאוש, גזל וייאוש, דיברנו על זה. למה? מישהו גזר חפץ, וזה בעצם עימות בין המציאות בשטח, המצב דה פקטו, והמצב המשפטי. למי שייך החפץ הוא בעל הבית. אבל באיזשהו מצב, הוא כשהוא מאבד שליטה, והבעלות שלו הופכת להיות תיאורטית, אז התורה בעצם מבטל את זכותו. אז לפעמים בגזל התורה מטילה חובה על מי שגרם לאותו מצב לפצות את הבעלים בגלל המעשה גזל, בגלל אין הזק. במקרה של הוידה אין דין כזה וייאוש מפקיע לגמרי ואתה מאבד את זה. ויש דרך אחת בתוספות שבמקרים מסוימים המוצא הוידה חייב לתת כסף מעבד. אבל חוץ מאותו דעה במרובו, אין אף אחד שהעלה את זה על דעתו. אוקיי? אז כאן זה אותו מצב. כאן הגמרא אומרת דבר מאוד מעניין, שלפחות דעה אחת בגמרא, יש שוני בין תרנגולת של ברק הבית ותרנגולת של קודשי מזבח. שבתנגולת של קודש המזבח, כאן אני אומר, קדושת הגוף לא פקעה בכתיב, שקדושה נשארת על תנגולת יונה, אבל אם זה תנגולת של ברק הבית, כאן אני אומר שאני לא מיישם את הדין הזה. אז איך שרב הסביר את זה, שבתנגולת של ברק הבית, שבעצם שם הקדושה נובעת מממון הקדש בקניינו, אז ברגע שאני מפקיע את הממון, אז הקדושה גם כן נפקעת, וזה הופך להיות תנגולת של חולין. בקודשי מזבח, שם הקדושה לא נובעת מממון הקדש, מחלות קדושה, ושם אני אומר שהקדושת הגוף לא פקה בכתי. למרות שהקדש לא יכול להשתלט על היונה, לא אכפת לי. קדושת היונה נשמרת למרות שאין שומר.
למה אם אני מועל בבדק הבית במזיד, אין דין מעילה? הרי גם פה ביטלתי את הבעלות ממון של ההקדש.
זה גם כנראה, כלומר השאלה לא שאין מעילה, נדבר קצת על מעילה, שאלה לא יותר למה אין חיובי ממון. קודם כל בדיוק רבנן יש קרן, יכול להיות שהחיוב קרן לא מדאורייתא, צריכים להגיד שאין התורה לא הטילה חיובי ממון רק על שורי אחת. יש כמה מקרים מאוד מעניינים.
זה גם כן יהיה בסדר, נכון? זאת אומרת, אם אנחנו אומרים שבעצם התוצאה בקדושת מזבח זה מתחיל מהקדושה, אז כמובן שהקדושה לא פקעה, אז גם...
אוקיי, לפי זה הערה חשובה. לפי ברכת שמואל נצטרך להוסיף דבר מה, שזה לא רק תהליך ששונה, אבל גם כן במהותו הוא שונה. כלומר, המציאות גורר שני דברים, אבל אם אני מפיל קדושת ברק הבית את קדושת ממון, אז בקדושת ברק הבית כל הבניין קורס. זה עוד תוספת, אבל תוספת בהחלט אפשרית. אני, נכון, זה רבה הגישה הזאת מובילה כאן. יש כמה מקרים מעניינים שאני יכול לעצור את זה באמצע, שלוחר מתנגש עם זה, בואו נראה. יש סוגיה מאוד מאוד מעניינת, גם במילה, גם בבת באינטט. הוא אומר, מים בבור של הקדש, לא אין מעילה. יש בור של הקדש, ומים נפלו, אז אין מעילה במים של הבור. תוספות אומר, וואלה, אין מעילה, למה הקדש לא קנה את זה? כנראה אין להקדש קניין חצר. זה דברי
תוספות.
אין
לא
כל הארץ מודה? השם הארץ אומרה... בסדר, אבל אין, נכון, אולי בגלל, אבל אין חצר מיוחד. ואין להם קניין חצר, הוא לא אומר שהחצר של הבור לא שייך להקדש, הבור שייך להקדש. אבל לא קונים על ידו בקניין חצר. למה התוספות לא מעלה השערה, הוא הסביר למה חצר הקדש לא קונה. הרמב"ן אומר משהו מאוד מעניין, הוא אומר, לא, חצר הקדש קונה, אבל אין קדושת פה. אז מבחינה ממונית זה שייך להקדש, הגמרא לא אמרה שזה הפקר, הגמרא אמרה שלא מעולים בו. זאת אומרת שזה ממון הקדש בקניינו, אבל אין קדושה וממילא אין דיני מעילה.
אוויר הגזל.
לא, זה כן גזל.
אז אני חייב להחזיר
קניין. אני חייב להחזיר מדין גזל, ואסור לכל אדם לקחת. אבל אם מישהו שותה או לוקח, הוא לא יתחייב אשם בקרן וחומש. לא יתחייב קרן מדרבנן מאותו דין שהזכרת, אולי... אבל זה בוודאי סתם, אדם דתי לא ייקר את זה, זה גזל, זה לא יפה, זה ממון של הקדש. נכון, לא יתחייב מעילה, יתחייב גזל מיידין של ריח או לא בגזל, בסדר, זה... אבל בוודאי יש איסור. אז זה מה שהרמב"ן אומר, בכל מציאות כזאת סותרת את זה, כמו מבחינת ממש שקודשי מזבח, דבר שהוא קודשי ברק הבית של ממון הקדש, שמעילה יכול לנבוא רק מממון הקדש בקניינה. כאן הרמב"ן אומר לא, שממון הקדש בקניינו לא מחייב גזל. לא מחייב מעילה. צריכים עוד תוספת קדושה וניתן לפצל. בכל אם אני אומר שניתן לפצל, זאת אומרת שממון הקדש בקניינו לא אינו מחייב מעילה. יש עוד מקרה, אמנם שם זה לא לגמרי פשוט, זה מקרה מעניין בעזב, שבונים בחול ואחר כך מקדישים. כשבונים במקדש אז משתמשים בחומרי בנייה של הקדש. אז הגמרא דנה, אבל טוב, בסדר, מה קורה, איפה יכינו את הקפה השחור באמצע, עובדים קשה כל היום, צריכים לשתות קפה באמצע, וישבו על אבנים וימלאו. אז הגמרא אומרת שיש בשבוע מה, יש פתרון שבונים בחול ואחר כך מקדישים. מה בדיוק הבונים בחול? אין פירוט, משמעים כמה רבי ראשונים, אחרי ביאר את זה, שבעצם זה שייך מבחינה ממונית להקדש בית הכבאי, אבל בלי קידוש. אז שם גם כן, היכולת לעצור את זה, לכן מוכיח שבעצם יש מצבים מסוימים שיש ברק הבית שזה קניין ממון של הקדש בלי קדושה, יש קניין ממון של הקדש עם קדושה. אז לכן יש כאן איזושהי תוספת ומצבים מסוימים על, ממון, על קניין ממון, אז לכן יוצא שיש קניין ממון של ברק הבית בלי קדושה, המציאות הזאת קצת מרופף את ההבדל.
למי? אם באמת זה ככה, אז מי יוכל להקדיש את זה אחרי זה?
אז יש פתרון, מחללים את זה, אבל בסדר, מה חשבה על ה... נכון, צריכים לסגור את הפנימיות. אוקיי. ייתכן שיש לזה השפעה גם כן על דין מעילה. איך אני תופס דין מעילה? אוקיי, אז יש כמה דרכים להסביר את זה. אופציה אחת מדבר על זה מצד גזלת הקדש, שאני גוזל מהקדש. אופציה אחת שיש איסור הנאה. יש דבר שהוא קצת מורכב וזה תרקונים שאין מעילה אלא שינוי, שזה איזשהו שינוי והסתה מיעדו. רש"י בכמה מקומות, אני אף פעם לא שמתי לב, זה רבי תמיד דיבר על שינוי בייעוד כדבר בפני עצמו. רש"י דיבר בגלל שיש כאן חילול שמחלל את ההקדש. הבעיה בגישה הזאת של רש"י, וזה קצת בעייתי איך לפתור את הבעיה הזאת, שלכאור יש חיובי מעילה מסוימים שאין בהם חילול. מי שמועל בקדושת הגוף, החפץ לא מתחלל, אבל בוודאי חייבים במעילה. כמו אומר, משנה אומרת, יש מועל החמור בבהמה וכלי שרת, אתה יכול למעול באותו חפץ אלף פעמים. אותו אדם, אנשים אחרים, בגלל שזה לא מתחלל. אז לפי רש"י שכל הדין של מעילה בנוי על חילול, אז למה אני חייב על מעילת דברים, בהמה וכלי שרת?
כמו שחיללתי את אותו רגע.
מה?
שבהמה היא בעצם אין סוף זכויות קטנות של זמן, וחיללתי את אותו שימוש בזמן.
האם ממש זה יוצא
לחילול? מה? אבל אין חילול.
לא, יש חילול של אותו רגע. הבהמה עצמה לא חילולה, אבל
איזה מנדין זה? מה? איזה מנדין? מה?
שכל בעלות היא כאילו פשוט מפוררת לרגעים כאילו.
אוקיי, צריכים לחשוב על זה. זה לא כל כך נושא, אני לא יודע אם זה פתרון, אבל רק רציתי להצביע על זה. אוקיי, יש תוספות כתובות מאוד מפורסם. אני זוכר, כאילו, שבוע ראשון הייתי בשיעור של הרב, הרב העלה את זה כשאלה, מה שוני בין קרן וחומש ומעילה וקרן וחומש ותרומה, מאוד התאכזבתי שאף אחד אחר לא ידע את התוספות. אוקיי, אז עכשיו אתם לא תגרמו למהפך נפש אצל אנשים אחרים, עכשיו אתם גם כן יודעים את התוספות. אז תוספות אומר שיש דין קמלה בדירה לתוספות מפורסם דף למד, שתוספות מעמד בין שתי סוגיות שונות. בסוגיה אחת משתמע שיש קרן וחומש, שקמלה בדירה במיני פוטר מקרן וחומש, וסוגיה אחרת שקמלה בדירה במיני אינו פוטר מקרן וחומש. אז לעשות הישיב שישן בין קרן וחומר של מעילה, בין קרן וחומר של זר שאכל תרומה. שבזר שאכל תרומה, שם, שם קרן וחומר הוא אך ורק התשלום ממם. קרן וחומר של תרומה היא אך ורק כפרה. וכפרה אין דין של כמלי בדרבנן. כמלי בדרבנן זה דין בעונשי ממון. אם התורה חייבה לי לשלם דבר כדי להתכפר, אז זה אדרבה, זה חובה שנובעת ממני. בסדר, יכול להיות שבית דין יכפה על זה, אבל זה בעצם חובה המוטלת עליי כדי להתכפר. זה לא עונש, זה לא תשלום. רק, ובמילא, בוודאי אין כמלי בדרבנן בכפרה. במעילה, אולי זה יותר מחודש, שבאמת החיוב נובע מגזל הקדש, וגזל הקדש, כאן זה נתון לדיני כמלי בדרה במיני, וכמלי בדרה במיני יפתור מחיוב קרן וחומש, אז זה דברי תוספות. תוספות לא מחלק בין סוגי ההקדשים, לכאורה זו אמירה מוחלטת, נראה נתיבות קצת מהרהר בזה, אבל אם זה גזר, באמת משתמש שהקדש זה רשות בעלותית שאני פוגע בו כי שאני נהנה ממנו. לעומת הדין השני, לעומת שאר מחלות אסורות, מה הדין של מחלות אסורות? הם מצטרפים כי זה פחתי אכילה פרס, נכון? במילה, אז כאן אני אומר, אתם עושים את הסוגיה של השליחות? אז זהו, אז מעילתו ומעילת חברו מצטרפים אפילו זמן מרובה. אוקיי, אז זה פשוט, בגלל שזה ממון, וממון הוא מצטבר. יש לי חשבון במקור ואני מוסיף. כשמצטבר פעולה, אז אני משלם. אז זה נוצר חיוב. אם אני מדבר על פעולת אכילה או פעולת הנאה, אז כאן אם זה פחות מפעולה ועוד פעם פחות מפעולה, זה לא מצטרף. אלן קיין זה אכילה פרס, כן? באכילה. מנה זה סיפור אחר. לא לגמרי פשוט, אבל זה סיפור אחר. אוקיי, דבר אחר, בכל מסכת מעילה, פרוטה, 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 כל פעם שהוזכר מעילה, הוזכר שיעור פרוטה, חוץ מתוספות אחת שמזכיר כזית. אוקיי? לא יודע מאיפה תוספות קיבל את זה, אבל גם שם לא ברור אם זה בכל המילות או רק קודשי מזבח, אבל זה תוספות הזה די מעניין, כשלומדים את זה בעיון, צריכים לעמוד על תוספות הזה, אבל רק שתדע, הגישה הכללית במילה, בכל השעה שזה פרוטה ולא בכזית. הרש, לא הרש, כלומר, הרש התורת קודם זה לא הרש. אני יודע למה יחסו לרש, יש ראשון שכתב על שרעים, והניח שזה... יש פירוש של ראשונים על דבר ספר לא שגרתי, אז הניחו שהרש עסק בזה. אוקיי, אבל זה לא הרש כנראה, אבל זה עדיין פירוש ראשוני ויש שם בהחלט דברים מאוד חשובים שם. הוא שואל, יש מחלוקת לגבי תרומה, הם לפי מידה או לפי ממון משלם? זר שאכל פירות, כמה הוא משלם? פירות עלו במחיר, ירדו במחיר. עכשיו, בשעת התשלום, הם מחיר שונה מהשהוא אכל. איך הוא מחזיר? האם הוא מחזיר קילו ענבים, או מחזיר 6.90, וזה היה לפני הקרה שהיה יותר זל, ועכשיו הענבים ביוקר בגלל שהכל נהרס בגלל השלג. אז הרש אומר, למה פשוט שב... למה בקרן וחומר של תרומה זה לפי מידה ובקרן וחומר בהקדש זה בממון? אז הוא אומר בדיוק את זה, קרן וחומר של תרומה זה החזרת השלמת הדבר החסר, ומילה בהקדש זה תשלום ממון שפגעתי בממון הקדש וממילא לתשלום לפי ממון. הנה הנתיבות, התוספות בכתובות, שם כתבו, וכבר למדנו את התוספות בעיון כמה פעמים, וזה שייך בקדושת דמים. אף קדושת הגוף תחייב, אפילו במקום דלב בר דמים, ודאי דלב משום גזלת הקדש, הוא רק משום כפרה כמו בתרומה. אז הנתיבות אומר שבאמת גזלת הקטר, גזלת קודשי מזבח, זה אין פה גזל, יש רק עניין כפרה. אז הנתיבות אומר שדברי תלסות, אמנם אין שום זכר לחילוק הזה בתלסות, אבל הוא אומר שדברי תלסות רק חלים בקודשי בדק הבית ולא בקודשי מזבח. עוד דבר שזה נוגע, תגיד לי אם הרם כבר עסקו בזה, אז נעשה את זה בקיצור, זה גם בתלסות מילה, גם בקידושין. מה הגמרא אומרת? אין שליח לדבר עבירה. אין שליח לדבר עבירה. אבל אם יש שליח אפילו במקום שיש שליח לדבר עבירה, אין שליח לדבר עבירה בכלבים ועריות, שכן נהנה. Okay, זה הגמרא. אז גם אם יש איזשהו מאן דאמר, שמאי הזקן, מישהו טעה, לא יודע, מישהו חושב שיש שליח לדבר עבירה, אז בוודאי לא בכלבים ועריות, זה מחוץ לכל המשחק, כל המחלוקת הזאת. שלא מצינו בכל התורה כולה, זה נהנה וזה מתחייב. הרי במחשב וואלה, יש לנו מקרה שגם במסקנה זה קיים, איפה? במעילה. אז מה הדין בשליחות למעילה? אדם אומר לשליח, חושק יד חלקת של שמן. פעם אני אומר, יהיה שליח לדבר עבירה במעילה, או אני אומר משהו אחר, לא מתאים בכלל יותר כל הזה, נהנה וזה מתחייב. אז מה באמת הספק? אז כאן מחר ניתן להסביר את זה בשתי דרכים. מה באמת הביטוי לא מצאים בכל התור כולה, זה נהנה וזה מתחייב? יש שתי אופציות. האם קבלת הנה מפקיעה שליחות? שכאן זה אמירה מוגבלת יותר. אני אומר, תשמע, שליח זו, מה השליחות? זאת אומרת שהפעולה של השליח מתייחס למשלח. כשזה משאיר איזשהו אות פיזית על השליח, אתה לא יכול להעביר את זה. אם השליח סביע בגלל שהוא אכל איזשהו מנגל, חזיר טוב, ועכשיו הוא סביע, אז אני לא זורק את הסביעה הזאת על המשלח. המשלח עדיין רעב. וממילא אין פה, אני לא יכול להעביר, יש משהו שתוקע את זה. זה לא איזשהו פעולה כמו קידושין או הפרשת תרומה ששם אני יכול להיות כאילו השליח עשה את זה, כאן אני לא יכול להגיד את זה, זה נדבק לשליח. אופציה אחרת להגיד משהו יותר קיצוני, לכן מהכוונים אומרים את זה, זה דבר מאוד מעניין, שבאמת כל איסור חלב והראיות הם מחמת ההנאה. הוא אומר לה אני לא יכול להמשיך את זה. בפעולה שעיקר הפעולה כמו גירושי, הקידושין בגרושה או דברים כאלו, שם זה הקידושין. אז אני יכול להשליך מגורם לגורם, מי המקדש. ברור, השליח לא מקדש את הגרושה, הוא מקדש את הגרושה עבור הכהן. אז הכהן עובר על איסור, אילו הייתה שליחות לדבר עבירה. אבל במקרה כזה, אבל בחלבים ועריות המצב שאופי האיסור הוא פעולה פיזית שלא נתפסת בשליחות. אוקיי, עכשיו השאלה של הרי באמת מאוד מעניין עכשיו. אז אם אני אומר כאופציה הזאת, אז כאן לכאורה אני צריך להגיד למסקנה שבמילת הנאה אין שליחות, בגלל שהנאה מדביקה את המעשה מעילה לשליח. אם אני אומר בית, אז כאן השאלה פתוחה, וכאן אז השאלה מאוד מאוד מעניין. אם אני אומר שעיקר איסור חלב וערווה זה קבלת הנאה, אז אם אני כך מסביר את זה, אז ספקת הרי אחרת, שאולי החיוב מילה עצמה, האם החיוב מילה עצמה הוא כמו מחלות אסורות או גזע. אז כאן יש כמה אופציות לחתוך את ה... להסביר את ספקטרי זה מאוד מעניין, האם הוא מסתפק בין א' ובית כאן, האם הוא מסתפק בין א' ובית כאן, זה דבר מאוד מעניין, אבל זה מסתובב סביב זה, אבל כמובן המסקנה לא כל כך יש לנו, אוקיי? אוקיי, יש כאן קצת בעיה, דבר שאני מאוד חורה לי. לכל תוצאה מתבקשת ברב חיים, זה שמילת ברק הבית שונה מקודשי מזבח. וזה פחות או יותר מה הנתיבות אמר. זאת אומרת, נתיבות בעצם לקיחת התוספות אחרי רב חיים. אחרי שרב חיים אמר את דברו, אז הנתיבות קיבל אותו עיקרון, ופשוט יישם את זה לדין מעילה. ולכאורה זו תוצאה כמעט הכרחית. אם בקודשי ברק הבית זה קניין ממון, וקודשי מזבח זה זרה קדושה, אז לכאורה האיסור מעילה צריך להיות מתואם. אפילו ברך בר הבעיה הזאת לא כל כך קיימת, זה אחר מהיתרונות שלו. אבל לפי נתיבת ורב חיים, והגישה אחרת ברב חיים, זה לכאורה שיש פיצול בין שתי סוגי המעילה. הבעיה שאתה אומרת שהן מצטרפות, שחצי פרוטה מקודשי מזבח וחצי פרוטה מקודשי ברק הבית, זה מצטרף לחיוב מעילה. ואם חיוב מעילה מבוסס על אדנים שונים בשני המקרים, איך הם מצטרפים? אני חושב שזה הוכחה ניצחת, שמדובר במעילה אחת, שאני לא יכול להשתית פיצול עד כדי כך. בדברי, אם אני פוזל לכיוון של רב ברוך בר, שהתוצאה הסופית היא שווה, ממל במעילה יש שני מרכיבים, אז זה יותר טוב. אבל אם באמת נקבל הנתיבות, נקבל את רב חיים שגם בדיעבד ההקדש הוא שונה, אני ממש מתקשה להבין שהם יצטרפו. רבי אמר לי שהוא לא חושב שזה בעיה, הוא אומר שאם שניהם שינו יש איזושהי הצטרפות ברמת השינוי. מה שמעניין, יש שני מקרים אחרים של מעילה, פחות מוכרים ופחות נמצאים בזירה סודית, ולאחר תהיה נפקא מינה לזה, אמנם שניהם מאוד מורכבים ושאולי שניים במחלוקת, לא מכנס לשניהם. אחד זה מעילה בקונמות, שזה יחסית יותר מוכר. האם מעילה בקונמות יצטרף עם המעילות האחרות? אז לפי רבי שהכל הוא שינוי ולא אכפת לי אם יש מכנה משותף, אז זוכר מעילה בקונמות יצטרף עם שאר מעילה. אם אתה אומר, כמו שאני חושב שסביר, שצריכים איזשהו מכנה משותף במעילה כדי לצרף אותם, לא זוכר, מעילה בקונומות זה משהו אחר לחלוטין. יש מעילה אחרת, זה גמרא מפורשת, אבל זה לא נמצא ברמב״ם, כמובן לא לכאן, לא לכאן, אז לא כל כך ברור אם יש לרמב״ם את זה, או... בסדר, אבל זה, אין דעה חולקת בסוגיה, אבל זה לא נפסק ברמב״ם. לגבי חרמי כהנים, יש דין מיוחד של חרמי כהנים, אדם מקדיש, עושה חרם לכהנים, זה דין מאוד מעניין שאצלו זה יש מעילה, אבל אם הוא כשהוא נותן את זה כהן, זה הופך להיות ממון הדיית של הכהן, אז הכהן יכול להשתמש בו למה שהוא רוצה, אז זה מתחלה. אוקיי, אבל כל זמן שזה אצלו, יש דיני מעילה בזה. האם המעילה הזאת מצטרפת מקודשי מזבח, קודשי בית הבית? זה לא הוזכר במשנה של המעילות מצטרפות, אבל, לא יודע, זה סתם, לא... תן דשייר, אולי זה פשוט כל כך נידח שלא מעניין אף אחד. בסדר, אוקיי. כאן אני רוצה לציין דבר, אני הרחבתי את זה גם כן בספר, שבאמת רצוי באמת לעמוד על דברים, וגם כאן הדברים כאן לא כך ברורים, יש שתי חלוקות, שאפילו בגמרא עצמה, הגמרא לפעמים מערבבת, ולפעמים אמרה שהיא עומד על זה ומתקן, לפעמים לא. יש חלוקה אחת של קדושת הגוף מול קדושת דמים, ויש חלוקה אחרת של קדושת מזבח ומקדושת, קדושת ברק הבית. ותמיד כשדנים בזה אתה, בגלל שלפעמים הראשונים ואפילו הגמרא לא בדיקה, אתה לא תמיד יודע מה באמת הכוונה. אני אציג את כל ה... לא אכנס לכל הפרטים בכל הנפקא מינה שעלינו, במה בדיוק מדובר כאן, אבל רק אזכיר שיש כאן שתי חלקות. מה שתי חלקות? יש קדושת הגוף לעומת קדושת דמים. קדושת הגוף זאת אומרת שהחפץ הזה יש לו ייעוד מסוים, ואם זה בא כמה השלכות, לחור שמעילה לא מחללה, וגם כן שאין לו פדיון, ויש קדושת דמים, שאני פשוט מחליף, זה קדוש לדמר, שאני יכול להחליף אותו עם דברים אחרים. יש חלוקה אחרת, שזה מזבח לעומת בדק הבית, שזה מצביע על היד הסופי. פה רק נראה את הדברים. מה המקרים של קדושת מזבח לדמיו? אז יש כאן מקרים, פשוט מה קורה? אני מקדיש מעות שאני אקנה בהם זבח. אני רוצה להביא עולה, אין לי עולה, אני רוצה, אז אני אומר, הרי זו לא עולה, אני לוקח בוכת של שטחרת, אני אומר, הרי אין לי לא עולה. אז יש להם קדושת עולה, אני לא יכול לקנות איתם חטאת, ובוודאי אני לא יכול ללכת לשלם חשבון המקלות שלי עם השטחרת. יש להם קדושת עולה, אבל אני מדמם, אני לא... לא אזרוק את השטרות על המזבח, אני אקנה בהם בהמה שבו אני אקריב. אני אחלל את המוע, אז אני יכול להמיר, אגב, אני מחויב להמיר את השטרות האלו, או כסף הזה, או... חלל כל דבר, על שולחן, או מחשב, כל דבר שאני רוצה. אני אצטרך להחליף אותו, לקבל בהמה כדי להקריב. אז זה קדושת מעות, קדושת מזבח, לדמי. מקרה אחר, בקדושת קורבן שנפסל, יש קורבן, נפל במון, ואני פודה אותו. אז בעצם, אני, בעצם על מה שנקרא פסולי מוקדשים, יש איזה קדושת, זה קדושת עולה לדמה, ואני פודה אותה וקונה עולה אחרת. כאן אני רק רוצה לציין, יש פה קצת, זה זה גם כן סוגיות מרשות בזכורות לשמוחה. בכל יש אלמנט מסוים בשור פסולי מוקדשים של קדושת הגוף מסוימת, וזה מתבטא שיש תמורה בשור הזה, וגם איסור גזעה ועבודה. מה שמעניין, יש שתי נפקא מינות גם אחרי הפדיון, שזה ממש פלא. כלומר, יש שור שהוא חולן, ואני יכול, כלומר מי שממיר בו תמורה חלה. זה דבר מאוד מעניין, וגם כן יש איסור גזעה ועבודה, אפילו אחרי הפדיון. אוקיי, לא ניכנס לזה, למרות שזה מאוד מעניין.
יש גם אחרי מיטה,
בסופו. כן, הם פה מקודם שם
להכין. אחרי מיטה, אחרי כן.
נכון, אם יש איזשהו, הם מכילים את זה לכלבים, נכון, יש. גם כן זה השלכה של איזשהו קדושת הגוף בתוך זה. האם יש מקרה הפוך? האם יש קדושת בדק הבית לגופו? האם אני יכול לדבר, או אני אומר לו, כל בדק הבית זה לא קורבן, זה לא מסית ומתנה לקדוש ברוך הוא, זה שימוש רגיש שאני יכול להמיר אותו. אז יש תוספת אחת גם כן במגילה פרק ב', גם כן כך נפסק ברמב״ם, שאבני מזבח והזרעים פודים אלו גונזים. אם זה מתקלקל, נשבר, נפגם, נפל, לא פודים אותו, אבל גונזים אותו. אז בחלק מהאחרונים יש לנו מציין שזה לאו אורך הערה להשתמש בזה, זה לא סביר שאני אקח אבני הקדש ואני יודע, אשים אותם בתוך הבית שלי, זה ביזיון, אפילו אחרי הפדיון. דברים שהיו בעזרה ואיכל, זה לא מתאים. אוקיי? אבל משתמר ביסודם שזה בעיה מדרבנן. ומה שבאמת, כך משהו גם כן ברמב"ן, שבאמת זה, באמת יש להם ממש קדושת הגוף. תוספות בהזב גם כן יש דיון כזה אחרי שנפלו, לא יש שוני. אחרי שנפלו, זה מקבלים קדושת הגוף רק אחרי שהם בבניין עצמה, שם יש דיון בין תסברת ובעזב, אבל בגדול, כעיקרון יש ייתכן קדושת הגוף באבני הזרה, וזה דבר מאוד מעניין. יש משנה, גם כן בבטרי, כל הרעי למזבח, לא בבדק הבית, לבדק הבית לא מזבח, לא מזבח לא בבדק הבית, לא לימבו. אז ראוי ואינו ראוי, בין למזבח, בין לבדק הבית, כל המשפצה, הכל יש מהילה. ראוי למזבח ואינו ראוי למזבח, אני יודע מה זה. ראוי למזבח זה בהמה תמימה, ואינו ראוי למזבח זה בהמה בלמום או שטרות. שאני לא יכול להקריב שטרות על המזבח. אוקיי, זה. מה זה אינו ראוי לבדק הבית? הרי הכל, כל זה ראוי ואינו ראוי. אז יש כאן מחלות ראשונים. ברמגש, ראוי זה אבנים, ואינו ראוי זה מעות. אז זה מאוד מעניין, שכאילו יש שתי קלאסות של דברים. דברים ראויים לבדק הבית, יש לו חלות שם נוסף. שונה מאינו ראוי. תשמע, בסופו של דבר אין נפקא מינה הלכתי. אבל בכל, אז אולי אפשר להגיד, ראוי ואינו ראוי זה רק ביטוי, זה לא מבטא שום דבר עקרוני. זה לא שיש שוני, השוני הזה, השוני הלכתי הזה, לא מוצא ביטוי בדיני מי. לא, אין, זה סתם ביטוי. אולי אפשר, כמובן זה קצת הפוך מהמשנה. יותר פשוט להבין שבמשנה שבאמת יש שוני בין ראוי לאינו ראוי, השוני הזה לא מוצא ביטוי במעילה, בשניהם יש מעילה. אז ברמגש קצת משתמע שבאבנים יש קדושת הגוף גם בברק הבית, וזה לא רק קדושת המים. יש בשיטה של היראים, הוא התקשר להבין את הדין הזה, הוא אומר מה זה ראוי ואינו ראוי, ראוי זה כל דבר, בגלל כל דבר ראוי לבדק הבית אותו מידה, מה זה אינו ראוי? אשפה. והוא חידש דין של אשפה, יש לו אסור להקדיש אשפה לבדק הבית, בגלל שזה כמו התנן. כמו שיש איסור התנן זונה, ומחיר כלב, שאסור להקדיש קורבן בזוי לבית המקדש, אז גם כן אסור להקדיש אסור להקדיש אשפה לבדק הבית, אוקיי? זה דבר מאוד מעניין, יש תוספת בפירוש כדבר ראשון, אבל לכאורה יראים הוא בעצם אומר שאין, אני חושב שזה כוונתו, שבדק הבית הוא כל קדושת דמים, הוא ממילא מחייס משהו, מחדש דין של אתן זנן מחיר כלב, שזה באמת משהו אחר, וזה ממש המצאה שלו, שזה אסור בגלל שהוא התקשר להבין מה זה אינו ראוי לבדק הבית. אז לפיו אני נוטה לחשוב שאין מושג כזה של קדשי בדק הבית לגופו, הכל זה דמים, ואינו ראוי זה דבר שאפילו לא דמים.
אבל הוא קדש או לא קדש?
זו שאלה מעניינת, האם זה בגלל האיסור, או שאפילו בדיעבד זה לא הוקדש. צריכים להגיד בדיעבד זה הוקדש בגלל שיש מילה. אז כנראה, מה? אז הוא צריך להגיד שיש כאן איזשהו, לא יודע, אולי זה קדוש ולא משתמשים בו, אני לא יודע מה קורה בדיעבד, אם הוא חושב שזה רק איסור להקדיש, או למה זה אחרי שזה קדוש, מה יעשו? אז אולי גונזים אותם, לא מביאים אותם למקדש? הנקודה הזאת לא לגמרי ברורה, איך האירועיות פועל, זו שאלה טובה, אוקיי? נושא, דבר אחר שהוא חשוב, כשאני מדבר על בעלות הדיות בהקדש, בעצם מה אני מדבר? אז כאן ניתן לדבר על שתי גישות שונות, גם מי שיותר מתעניין בתחום גם כן, רחבתי את זה בספר ויש ביטויים כאלה ואחרים בראשונים. כולל התוספת בבבא קמא שציינתי, אופציה אחת לדבר על שיש שיעור של ממון המקדיש. כלומר, אני יכול להגיד למה, כשאני מקדיש בהמה לחטאת, okay? עכשיו זה שייך לי. אחר כך אני מקדיש אותו, אז מישהו יכול להגיד, תשמע, ההקדש לחטאת פגע וצמצם הבעלות שלי, אבל רק פגע בו, וצמצם אותו. אולי נוטה איזשהו משהו. כלומר, לא העברתי אותו לגמרי להקדש. נכון, נתתי להקדש זכויות מסוימות, ולפי הדעות השונות שהעלינו, מה בדיוק נתתי, לפחה אם זה יותר מצומצם, לפי רבח באיזה יותר רחב, בסדר, פגעתי באיזשהו מידה, ונותר לי משהו במה שהיה לי קודם. זאת אומרת, לפי הדעות, שיש בעלות הדעות על קודשי מזבח. אז ההעברה שלי היא לא מוחלטת. אפשר לדבר על בעלות אחרת, שזה בעלות הקדשית, בעלות חדשה של כפרה. ואם באמת אם הסתכלתם בתוספות במרובה, זה באמת ביטוי מאוד מעניין, חזק לזה, כשתוספות אומר, מעיקר תורי דורי, מה שתורי דורי, הוא אומר שקודשי מזבח זה עדיין שייך לבעלים, בגלל שכשמקריבים אותו, מקריבים אותו לשמו. כלומר, כשאני מביא חטאת, הכהן צריך לזרוק אדם לשם חוטא. אז זה שומר את השם בעלים על החפץ. אז מתוספות הזה, וכמובן גם מקורות אחרים, יש משמעות מסוימת שהבעלות של הדיוט זה לא בעלות, זה לא כמו שיש לי את המחשב שלי. הבעלות של המחשב שלי זה בעלות הדיוט. הוא אומר לא, זה בעצם בעלות מדיני קודשים. זה קנוי לי לכפרה, וזה בעלות מסוג שונה. זה לא כמו שיש לי המחשב, המחשב לא קנוי לי לכפרה. אוקיי. יש סוגיה מאוד גדולה, מאוד חשובה בתחילת תמורה, בדף טל, האם גם בדינים שונים של בעלות בקדשם, שזה בעיקר תמורה, סמיכה וחומש, לא ניכנס לכל אחד מהם, ששם הגמרא מתלבטת האם בתר מקדיש או בתר מתכפר. בדרך כלל מי מביא את הקורבן? כאילו מי שחייב, מישהו אכל חלב בטעות אז הוא מביא חטאת על איסור שהוא ביצע. אבל זה לא הכרח, אדם אחד יכול להביא בשביל השני קורבן חטאת. אז השכן שלי, הבן שלי אכל חלב ואין לו כסף והוא סטודנט, אז אני מקדיש בשבילו חטאת חלב. אז עכשיו יש פיצול בין המתכפר ובין המקדיש.
על פי מי זה צריך להקדיש? אם אין לו כסף, על פי מי... זה לתת חטאת עני או חטאת עשיר?
אני, זה שאלה טובה, אני לא יודע, זה שאלה מעניינת. אני הייתי חושב החוטא, אבל אני ממש לא יודע, שאלה מעניינה. אוקיי. אוקיי, אבל זה לכאורה הפיצול בין שני הדברים. כלומר, בעצם בעלות של המקדיש זה השיעור מה שהיה קיים לפני כן. כלומר הוא הקדיש את זה, הביא בעלות מסוימת, אבל נותר משהו. הבעלות של המתכפר זה בעלות של קודשים. כלומר זה בעלות בגלל שהחפץ, הבהמה, מיועד לכפרתו. כן, אז זה לכאורה בדיוק כאן נפקא מינה, אם יש נפקא מינה לגבי. וזה, אוקיי? בסדר. אוקיי. יש לי חתונה עכשיו, אני צריך להם יוצא.
לא טוב.
אני לא מתחתן.